כמה שמשוכלל יותר מסובך יותר.
אתה יודע שהפעה עובד כוחתי אסורה אף אפי למי שנוהג עובדי כוחתי ונבלע. כוחת וכן ירחות הנאכלים חיים שמשולה ממשל אסורה אסורה ששומה של בשל
ונבלע. עכשיו סעיף ב' גמרנו אותו טוב?
אפשר
לחתור עליו, תמיד. לא, בסדר. קראנו, כן. עכשיו אומר מרן, פנדה, שהפעה גוי, אסורה. מה זה פנדה? זה מאפה שמכניסים בתוכו בשר, ומכניסים אותו לתוך התנור, ואז הבשר מתבשל, וגם הלחם נאפה יחד. עושים את זה בשביל לחסוך כלים שרוצה לצאת לדרך וכדומה. שם מרן הביא בהלכות ברכות שברכתו המוציא. מדוע? כיוון שזה דבר שדרכו ללפת בו את הפת. מה שאין כן, שקדים אגוזים או מיני ממתקים שמילאו אותם בבצק ברכתם מזונות, כיוון שאינם עשויים בשביל להסביע אלא בשביל למתק את הפה. אז זו הפנדה הזאת, הפה אותה גוי. אומר מרן, עכשיו אנחנו בדילמה. הרי יש כאלה שנוהגים לאכול פת של גוי, אבל כאן השאלה אם זה בכלל נקרא אפייה או שזה נקרא בישול, כי סוף סוף יש בפנים בשר. אז אני הולך אחר הבצק או אחר המילוי של הבצק. אומר מרן, אפילו מי שנוהג יותר בפת של גויים אסורה. למה? מפני שהשומן נעשה כשהוא בעין משום בישולי גויים ונבלע בפת. הרי יש שם השומן. השומן הזה נמס ונבלע בתוך הלחם, וטעמו נמצא בתוך הלחם. אז זה נקרא בישולי גויים. השומן הזה שניתח ונספר בתוך הבצק נקרא בישולי גויים. וכן ירקות הנאכלים חיים שבשלם עם בשר אסורים, מפני ששומן של בשר נבלע בהם. דוגמה, לקח סיר ושם בתוך הסיר חתיכות בשר עם חתיכות ירקות, תפוחי אדמה, קישואים, גזר וכל מיני קהילות נפלאות של ירקות שם בכלל. עכשיו תגיד, הירקות, כל הירקות ששמתי אני יכול לאכול אותם כמו שהם חיים? לא, אז תפוח אדמה לא, אני מרים ידיים, צדקת. אז היה שם גזר, היה שם מלפון, היה שם כל מיני דברים אחרים שאפשר לאכול אותם כמו שהם חיים, גמבה ועוד. אז הוא כעת בישל אותם עם הבשר. אומר, טוב, את הבשר אתה אוסר עליי משום בישולי גויים, אבל הירקות נאכלות כמו שהם חיים. אומר, לא, הם ספגו את הטעם של הבשר, ספגו את הטעם של השומן, והשומן הזה נתבשל על ידי גוי, זה נעשה. כמו הפת, ככה גם הירקות.
במידה אחד גוי, באמת.
אין, מה? סליחה?
במידה בגוי מבשל כזה מרק, שיש חלק מהירקות שנאכלים חיים, חלק מהירקות שלא נאכלים חיים. שאלה שלנו זה אותו דין שאפשר להגיד, לדוגמה שהתפוח אדם הטעם שלא נצבע גם בגמבה, ואז גם עשו?
אם שמת לב, אז הוא, לכן אמר לי, תמיד אפשר לחזור, הוא צדק. גם בסעיף א', גם בסעיף ב', כל הסימן הזה מדבר כאשר התערבו דברים שהם נאכלים כמו שהם חיים ודברים שאינם נאכלים חיים, אז מרן אומר שזה אסור. הנה אני אקרא לך סעיף ב', עירב דבר נאכל כמו שהוא חי עם דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, בשלם הגוי. אם העיקר מדבר שיש בו משום בשולי גויים, הרוב, זאת אומרת הרוב, או העיקר הוא נותן טעם דומיננטי, העיקר אסור, ואם לאו מותר. אז אם כן, גם כאן חזר אותו דין. מה שאלת כעת? ירקות, יש שני סוגי ירקות, בישל אותם הגוי. יש ירקות כמו קישואים שם, ויש שם גזר, ויש שם גם תפוחי אדמה ופטטה, כיוון שהרוב זה לא נאכל כמו שהוא חי, זה אסור.
ואם היה רוב כן כמו שהוא חי,
אבל אם הרוב היה נאכל כמו שהוא חי, זה יהיה מותר.
כמה שלא נאכל?
כי אין שומן בשר. אבל בשומן בשר זה דין אחר. כמו שהשומן נותן טעם ונספג בתוך הירקות. כן.
אם חריף, שאולי רוב העולם לא אוכל אותו כמו שהוא חי, האם נגיד שם אותו בתוך בקופסה של חמוצים, תקמיץ אותו, גוי עשה את זה, האם זה מוצר? האם זה בשביל הגויים?
קודם כל, החמצה, הרבה מתירים אותה, וגם בישול בקיטור, יש בזה ויכוח, לגבי כל הסרדינים ומה שיש לנו, טונות למיניהם בקופסאות שמגיע, יש מחלוקת גדולה. בזמנו חכם עובדיה התריע על זה, צעק שזה, יש חשש של בישולי גויים, כיוון שבאוניות שם, היום כל המפעלים של הדגים זה בלב ים. שם הם במקום, הם... צדים אותם, מקלפים אותם, מולחים אותם, מבשלים אותם וסוגרים אותם בקופסאות. אז יש בקיטור, יש ויכוח, האשכנזים מקלים בזה. בישול בדרך קיטור, אין בזה משום בישולי גויים, אבל הספרדים יש מקום להחמיר. אבל סתם קופסאות שימורים, אז שוב, אם זה דברים שנאכלים כמו שהם חיים, ופיפל כן נאכל כמו שהוא.
הם החריף האדם?
כן, כן. אלה שאוכלים פיפל, אז הם לפעמים אוכלים אותו כשהוא מוחמץ, לפעמים אוכלים אותו כשהוא חי, אז אין בזה בעיה. אבל בדברים אחרים שלא נאכלים כמו שהם חיים, אז באמת שמה צריך להחמיר. כן.
מה
נותן לסרדינים בהקשר
של
בדצים
אשכנזים, שהם אשכנזים?
הסרדינים, כיוון יש מי שאומר, כיוון שהם כללי הבישול, שאפילו לפעמים יש כאלה שלא צריכים בישול. עוד יותר, יש תגדל השאלה, אתה תראה בכל הפוסקים, עוד מעט לכמן הוא יביא את זה גם, דגי הרינג, והשני, איך קוראים לו? יש לו עוד חבר, שכחתי את שמו. לא, לקרדה זה כבר יותר יוקרתי. יש לו החבר שלו, כמה כאלה.
מה קלו? לץ,
האדומים האלה.
מה, איך?
לץ.
לץ וסלץ.
והם סולמון בעצם.
בקיצור, אלה הדגים האלה, הם מחמיצים אותם, זאת אומרת, מולחים אותם, אפילו לא מבשלים. וכובשים אותם, ואחר כך לוקח היהודי ושוטף אותם. אז דנו בזה, התירו. מעשה בכל ארצות אירופה היו אוכלים את זה בשופי. עד היום, דג מנוח וכל אלה. אז למה? כיוון שזה לא ממש בישול. א', זה לא בישול. ב', זה עדיין לא ראוי לאכילה. זה עוד טעם. כיוון שהוא מלא מלח. ומתי הוא נגמר, הוא נהיה ראוי לאכילה, ברגע שאני שוטף את ה... את הדגים. אז זה נקרא נגמר מלאכתו ביד הישראל. וזה מותר. לפי זה הרב פיינשטיין, תראה איזה רעיון גאוני אמר. בזמנו, לפני 50 שנה, התחילו להיות הקופסאות של הצנצנות של הקפה נמס. התחיל הקפה נמס להיות יותר נפוץ בעולם, ברזיל בעיקר, אחר כך שאר המדינות. התחילו לייצא קפה נמס לכל המדינות. עכשיו גויים עושים את זה. גויים עושים את זה, בישולי גויים אין בזה, כי זה לא ראוי לאכילה, וזה גם עובר איזה מין עיבוד מסוים, אבל הייתה בעיה עם הצנצנות. הצנצנות האלה ייצרו אותם גויים, צריך טבילה, מדין טבילת כלים. אז היה ויכוח, שזה הגיע הראשונים פה לארץ, אני זוכר את זה בתור ילד, איזה ויכוחים היה, והחכמים עצמם לא ידעו איך לגדוע את הנושא הזה. היה חכם אחד גדול, להזכיר את שמו, נפטר כבר, אז היה אומר, טוב, תשתמש, שיגמר, אז תטביל את הכלי, כי כולם היו רוצים צנצנות, צנצנת היה דבר יקר, נדיר. השני אמר, לא, אחר כך הוא חזר בו. אמר, אתה חייב איך שפתחת את הצנצנת, לרוקן את כל מה שיש. ללכת לשים את זה במקווה, ולברך על טבילת כלים, ועכשיו תחזיר חזרה, ואז יהיה מותר לך להשתמש.
אבל זה חד פעמי.
לא, זה חד פעמי, המפעל עשה את זה חד פעמי, אבל אתה רוצה להשתמש בזה כרב פעמי, זאת
ועוד.
רגע, תן לי לסיים, שנייה, לא נכנס סבלנו. עוד דבר, מתי זה חד פעמי? כשאיך שאני פותח אותו, אני מחסל אותו. אבל זה יכול להישאר אצלו בבית שנה. כי הוא פעם ביומיים הוא לוקח כפית אחת קפה. זה כאילו. מתי יגמור את זה, אני יודע. כבר יגמר הטעם שלו לפני כן. השתקח, מת שעבר עליו 12 חודש. אז היה ויכוח. בא הרב פיינשטיין, כתב תשובה, סידר את כולם. התחלה לא הסכימו איתו, אבל בסוף כולם היום מסכימים איתו. הוא אומר, רגע, מה הוויכוח? הכלי הזה עשה אותו הגוי, בסדר. הוא עשה אותו בשביל כלי, הוא עשה אותו בשביל שימוש. מה אכפת לו אם לתת לך שקית נייר או שקית ניילון, או בלון, או כל דבר. הם מותן לך צנצנת זכוכית, בסדר. עכשיו אתה משתמש בזה, זה כמו שהוא אומר, הוא אומר, זה עדיין נקרא חד פעמי, אפילו שאתה משתמש יום אחרי יום, הוא אומר, זה עדיין חד פעמי. שזה נגמר, עכשיו אתה שוטף את זה, ואתה שם שם חמוצים, מי עושה את זה כלי? אתה. אז זה נעשה בידי ישראל. ולכן לא צריך תבילה, לא לפניה ולא לאחריה. אז הוא פתר את הבעיה.
זרה, יש חבילות של קפה עם כוס זכוכית. לך
רק
בו.
חבילות של? קפה עם כוס זכוכית בוקה, למתנה. כן. לך בסביר.
בוודאי.
תונה, אתה שואל בשביל גויים. אז יש, לא יודע, עושים איזה משהו שיהיה גמר לכתוב יד ישראל. לכן לוקחים באישור הרבנות. שלקח באישור הרבנות. הם שם עושים איזה... פעולה שזה יהיה ביד הישראל. לא, לא, זה בסדר. הם התחילו להתיישר גם לפי שיטת מרן. כן. אז זהו. אתה שאלת לגבי זה, יש בעיה נוספת, זה אומנם לא הנושא שלנו, תבילת כלים. לגבי המגשים החד פעמיים, והכלים חד פעמים ששמים, כל הכלים חד פעמים. אז עד לפני כמה זמן לא הייתה בעיה, כי זה חד פעמי, כמו שהוא אמר, חד פעמי, אני זורק. אבל אחרי שהיה מי שהתיר היום להשתמש לכוס קידוש בחד פעמי. טוב, כל אלה הטיילים עושים לנו בעיות. כשהולכים לטייל, אז הולכים בשבתות לכל מיני מקומות, ואין לו... אז הוא יש לו כוסות כאלה, חד פעמיות, בקרטון או זה. אז הוא שואל, האם מותר לי לקדש על זה או אסור? עד לפני כמה שנים כולם אמרו אסור, כי זה לא כלי. זה נעשה רק בשביל שתות בו לאותה שעה, ואחר כך לך הביתה. זרוק את זה להשפעה. אבל אמרו לא, כיוון שזה נקרא חשוב. וזה כלי, עובדה שזה כלי, גם דווקא מנהל נטילת ידיים. אם מותר לי ליטול בו ידיים, או אסור לי ליטול בו ידיים, יש לו כלי. הוא אומר, אה, זה כלי, אז זה כלי לנטילת ידיים, אז זה כלי לקידוש. אם ככה, זה כלים. ייצרו אותם הגויים, צריך תבילה. צר, סיפחו אותנו, כל המגשים האלה, האלומיניום למיניהם, פעם הייתה בעיה של משיכה של חומר שהוא שומן מן החי. והאמת שזה לא ראוי לאכילה, וגם פעם זה היה רק בסירים, זה היה בחוץ, בפנים לא. אבל במגשים יש את זה גם בפנים. אבל זה נשרף מיד. כי מכניסים את זה לתוך תנור עם חום גבוה מאוד, למעלה מ-100 מעלות, כדי שהוא יקבל את ההברקה שלו. אז אמרו שזה, אז זה פתרו את זה. עכשיו, מה עם ה... עכשיו, חכם עובדיה טוען כעת שצריך להטביל אותה. אז בדת בית יוסף היה להם בעיה גדולה שהם משווקים קייטרינגים וכל מיני זה במגשים, מגשיות במפעלים. אז היו הלכו עשו איזה סיפור סוף עד שמצא מישהו תמיד חכם אחד שאני מכיר אותו בקי בענייני קניינים הלך מצא להם סעיף שעוד בייצור אם קראו את זה ליהודי יהיה קניין של יהודי שיתפוס הקניין של יהודי בזה ואז ברגע שיש קניין של יהודי לא צריך להצביל. אבל מהעיקרה דדינה פרחה, מה זה זה חד פעמים? מי משתמש בזה? זה לא נקרא כלי. מי אמר שזה כלי? וגם קידוש, אני לא עושה על זה קידוש. נטילת ידיים אולי במצב חירום, חירום, שאדם נמצא בחוץ ואין לו שום כלי, אז זה אולי תגיד שיקח שתי כוסות, אחת בתוך השנייה, שיהיה קצת כלי מחזיק. מקידוש אני לא יודע אם זה בסדר אולי אם יעשי אותו בתוך כלי אחר לא נראה קידוש זה לא פשוט קוס של ברכה גם תאר לך שבחתונה יקדשו על קוס חד פעמי נו, הקרבי עונה לפחתיך. נכון או לא? תלך לקינית זיווית, תגיד לה, אומרים פה, אנחנו לא חסיקים חד פעמי. שתי מקוסות ומנגבים אותם במסגרת מיוחדת, עם כפפות, והכל מסודר. אז מה?
רבה,
לגבי הכלים
האלומיניים.
כן.
אז רגע, זה פתרון שרק
בדת
בית יוסף,
מה אם יתר הבדל? לא, לא אמרתי רק בדת בית יוסף. היום, אתה יודע, דברים כאלה מעתיקים, אחד מעתיק את השני.
אז היום עם כולם אין בעיה?
אני חושב שאין בעיה. אני יודעתי, לא צריך להיות בעיה.
הרב, מה שמובא לגבי כלים, זה לא כל השאר, כי רק, זאת אומרת, מתכת וזכוכית. אין מי שאומר שקרטון ודברים כאלה שמצטרך להיות...
קרטון לא.
לא, יש לנו פלסטיק.
קרטון לא. פלסטיק גם לא.
גם פלסטיק לא.
נכון. זה רק האלומיניום.
אלומיניום וזכוכית.
מגשי אלומיניום, מגשי אלומיניום, כן. כן, בחד פעמי אז יש בעיה, אתה צודק, רק באלומיניום, לא בשאר ה...
הרב, לגבי אדם שנמצא בחוץ לארץ, האם הוא מותר לו לקנות למשל סרדינים, אבל אין עכשיו.
זה בעיה. ברגע שזה לא נאכל כמו שהוא חי, ועכשיו זה נעשה כן ראוי לאכילה, ועל ידי גוי, אז יש בעיה. תכף תראה, בהמשך יש את הפרטים האלה.
מה, בארצות הברית אוכלים צונה חי?
איך? לא, אבל יש שם השגחה, יש שם איזה פיקוח מסוים.
כן.
כן, בכבוד. יש בעיה אחרת בתונה. בתונה צריך לדעת שיש ארבע סוגים של תונה שהם טרף. הם בעיקרון 12 סוגים, זנים של תונה. 8 הם קשרים, 4 הם טרפים. אז אחרי צריך לשים לב. כן, אז זה הפנדה, קראנו ד' יש מי חו
יש מי שמתיר בשפחות,
כן, שפחות שלנו,
שפחות שלנו, ויש מי שעושה ואפילו בבני אבד
הגעה
בבני אבד יש לסמוך דברי המתירים
אפילו
לחתיל הנוהגים להקל בבית ישראל של שפחות והעבדים ובשים בבית ישראל, כי מי אפשר שלא יחתה אחד מבני הבית.
עכשיו זו מחלוקת מפורסמת, תיק הרב מדר, מה כבודו יושב שם? אז מה? לא, יש פה מקום, יש פה מקום, פה. אז זה מחלוקת מפורסמת בין מרן להרמ"א לגבי שפחות שנמצאות בבית. זאת אומרת, זאת עובדת קבועה שאפילו יש כאלה שהיו לנות באותו בית או שהיו אחראיות על כמה בתים יחד. אלה השפחות האלה, זה היה כמו גוי של שבת, אלה גם היו מדליקות להם את התנורים של החורף. הרמ"א גם שאל על מה סמכו, הוא התיר רק בגלל דבר אחד, הכל חולים אצל הקור. כיוון ששם בארצות שלהם היה אפס מעלות בחורף, אז זה סכנה, ובמקום סכנה התירו. וגם היו אומרים לגויה לפני כן, אז היא יודעת כבר בארבע לפנות בוקר הייתה הולכת ומדליקה את כל התנורים, אז זה התירו. אז צריך לדעת כל שאלה איפה זה היה ובאיזה תנאים דובר, לא בכל מקרה. עכשיו מפה תלמד לגבי מזגן, מזגן בקיץ, אם עלה החום ב-32 מעלות חום, מותר לקרוא לגוי, ולא לומר לו בפירוש, אבל לומר לו שחם מאוד ושכחנו להפעיל את המזגן. בפרט אם יש תינוקות ויש אנשים חולים, אז בזה, כי זה נקרא חולים. זאת אומרת, אז תלוי, באיזה, שמה מ-5 מעלות מעל האפס זה כבר מתחיל להיות סכנה, בפרט תינוקות וכדומה. אז עכשיו פה שאלה אחרת, פה השאלה שבישולי גויים הייתה להם את אותה שפחה והיא הייתה מסתובבת בבתים ולא יודע, אוטומטית מכינה דייסות, מכינה את האוכל שמוכן, אז היא לוקחת, שמה אותו על התנור. לכל זה מרן אומר שיש מחלוקת ויש מי שאוסר, ודעת מרן שיש מי שאוסר אפילו בדעבד, זה בתשובת הרשב"א. בא הרמ"א ואומר שלא, בדיעבד אנחנו סומכים על המתירים. אומר ועוד יותר, אפילו לכתחילה אנחנו מתירים, ופשוט הם לא יכלו לשלוט על המצב בציבור. הציבור לא רצה לשמוע ולא הייתה להם ברירה. אז למה הוא אמר? הוא מצא איזה כולה שאי אפשר שלא יחטא בגחלים, כי דרך העולם אתה בבית, אז משחקים בגחלים קצת, לפעמים להבעיר יותר, או להנמיך את האש, או להניח איזה דבר על הגחל. אז ברגע שעשה שינוי בגחלים, למדנו שכל סגירת התנור היא מועילה, אבל שוב, זה לפי האשכנזים מועיל. לספרדים זה מועיל רק באפייה. אבל בבישול, לספרדים זה לא מועיל. אז רמה פתר להם את הבעיה. ועל זה הם סומכים. אז בתחילה הוא רצה להתיר רק בדיעבד, אחר כך אמר שגם לכתחילה אפשר, בגלל שאי אפשר שהם לא ישימו שם. כן, חביבי.
לפי הרמה, גם אם לא היה ציור הזה שהוא עושה מה שהוא עשה וזה, כמו שותף אותה, או דווקא אם באמת הישראלי עשה משהו?
לא, לא, הוא אומר אי אפשר, הוא עשה את זה בסתם, הוא נתן היתר כולל.
אפילו אם ישראלי הוא נמצא בבית,
היתר כולל, לפי הרמה זה מותר. הנה פה, הוא אומר שומן של בשר או של אבז מאותח, אין בו משום בישולי גויים ואין בישול אחר בישול. כן, אחרי זה הוא מביא פת שמניחים בו חתיכות של בשר ואחר כך רופים אותם בתנור, זה מה שנקרא לחמי בעג'ין, זה היה חלבים ואחר כך פיצה בשרית, פירורי בשר על, על זה. אם אלו החתיכות הם בעין בלחם, הרי אלו אסורים, אבל אם תחן את הבשר כגון שכתשם במכתשת עד שמתמחקו לגמרי ועירבם עם הקמח עד שנלושה הכל כעיסה אחת מותר. הייתה, אז היו עושים, היה שתי שיטות. שיטה אחת שהיו לוקחים את ה, את ה, את הבצק ועושים, שמים עליו פירורי בשר, זה אסור, זה בשולי גויים. אבל שיטה שנייה, היו טוחנים את הבשר ומערבים אותו עם העיסה ואופים. אז העיסה שיש בתוכה פירורי בשר. אומר רבי חיים בן עטר בפרי תואר שבמצב כזה זה יהיה מותר, לא יתקרה בשולי גויים.
אבל
איפה
שלמדנו שהשומן של הבשר עדיין...
לא, זה בשר, זה לא שומן. אתה צריך להבין בבישולים, זה בשר, זה לא עושים שומן. שומן אי אפשר, תדע דבר אחד, שומן אי אפשר לערב אותו בקמח. בשר אני יכול לחתוך אותו, הוא קשיח, שומן הוא רך, אני לא יכול. שומן אפשר לשים אותו על גבי הלחם שהוא יותח ויספק בתוך הלחם, זה משהו אחר. אבל כאן זה בשר, שני עניינים.
הרב, מה שאומר הרמב"ן בגחלים, זה מובן,
שצריך
כל
אחד אחד
לגחלים, אבל בגז
ותנור זה קבוע,
אתה לא נוגע
בזה. בגז זה קבוע, ואף אחד לא נוגע בזה. יפה. אז הוא יגיד לך שגם בגז לפעמים באים באמצע, מישהו מחליף, שם מחבת, רוצה לעשות חביתה, ימצאו לך מתחת לאדמה, ימצאו לך רעיונות.
מה יעשו בשבת יום טוב?
שמה?
בשבילים.
נו.
הגוי
מבשל בשבת. לא, הגוי לא מבשל בשבת. אף פעם לא ראינו שהגוי מבשל בשבת. הוא לא יעשה את זה. הגוי עושה דברים אחרים. הוא שוטף את הבית, הוא מוחד צלחות, הוא עושה, מדליק את התנור, את התאורה, אבל לא לבשל.
כן? יש חולה, אז
חולה
זה מותר.
מה, לבשל לחולה? שהוא לא יכול אחרת, שאין לו משהו אחר, מותר. הרי אפילו לשחוט לחולה מותר בשבת. פה מביא, יש מי שמתיר, עניין ההלכה, אנחנו אין לנו אלא דברי מרן, שקיבלנו הוראותיו, וכיוון שהביא סברת האוסרים באחרונה, הכי ספיר עלי. ועל כן לדידן, בישול השפחות אסור. מי אומר את זה? הכנסת הגדולה. היה לפני כמעט 400 שנה, רבנו חיים בן בנישתי. היה באזמיר. וכן כתב וזה לשלום, מקומות הללו אין ההוגים יותר, אפילו משפחות שלנו שהן קנויות לנו. דרך מה זה? אז שפחה קנויה יש צד יותר להקל. למה? זה כדין עבד קנעני, שהוא מקנת כספו. ומי הוא שמעתי, זה בשעת הדחק יש לסמוך על ספרת הרמב"ן, אבל לא כתב מה זה ספרת הרמב"ן, לא ידוע לנו. תחפש מה ספרת הרמב"ן כאן. ובעיר בגדד נהגו איסור, מי הוא במקום זה נהגו יותר בשפחות שיש להם על מה שישמחו. יש את זה רשך, טוב. אשריך. כן.
אבל פה זה סתם ויש, אני לא מבין, מה המחלוקת?
לא, לא מחלוקת.
יש כלל, יש כלל בסתם ויש.
לא מחלוקת. יש דעת הרמב"ן שבשפחות שהן קנויות, לא סתם שפחה שהיא שכירה, שהיא מסתובבת מבית לבית, אלא שפחה אישית ששייכת לאותה משפחה, הוא קנה אותה, הוא יכול למכור אותה. זה לא ייקרא בשולי גויים, כי ידו כיד בעל הבית, כי הוא מצא סברה. בדין כמו שכיר, שהוא ידו כיד בעל הבית.
והיום מה שיש את הילנדים זה לא.
לא, מה פתאום. לא, לא נגע ולא פגע. כן, סעיף היי.
אנחנו הרב עובדי הולך בין חזון עובדיה, שמכיר לטבח גוי ועבד, במסעדה, שאין לי קשר איתו, בעצם הוא בעצם שכיר שלו, עד הצד להתיר את הבישול הקור בדיעבד, אני קראת את זה?
לא יודע. לא יודע, לחזון עובדיה יש הרבה דברים ש... שינויים מהפסקים הקודמים, לא יודע. גוי שבישל... גוי שבישל לא שם המטעם שהוא לא, שהוא ירא, שהוא לא יבשל לו אסור, או... כן. גוי שבישל, בכבוד.
גוי שבישל לא מתכוון לבישול עוד מוצר. כיצד, גוי שציפו באגם ולהעביר חצי ונשלו בו חגבים, הרי לא מותרים. אפילו במקום שאין לו שכון מלכים. לכן אם חרך הראש להעביר השיער, מותר לאכול ראשי האוזניים ונשלו בשטח הליכה. אבל אם כיוון ישן בישול, לגון שהסיק אדמו מרשה בו, והיה בבשר שתפילה ונצלה, אף על פי שלא
כיוון
איזה
הבשר,
שהרי לא
ידע
בו,
עשו... כן. זה דברי הגמרא למעשה. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שאם גוי שרף שדה קוצים, מפריע שם, באים נחשים, שרף את השדה קוצים. והיה בתוך השדה קוצים האלה חגבים, בינתיים, עסקנים, הם נשרפו, אבל יש לנו כעת לאכול. או דגים, או כל מיני דברים אחרים. אז כמה שזה נעשה בגרמה וזה לא היה במתכוון, זה מותר. ואפילו שהם עולים על שולחן מלכים, זה מותר. למה? הוא לא התכוון לבישול. אין לנו אלא מה שגזרו חכמים. חכמים גזרו כשגוי מדליק אש של תנור, או שגוי מניח סיר של בישול, שכוונתו לבשל. אומר וכן אם חרך הראש להעביר השיער, נתנו לו את הראש של הכבש, להעביר את השיער מעל הכבש, ובינתיים ניצלו לו האוזניים, הוא חרך אותו קצת יותר מדי, ועכשיו אפשר לאכול את האוזניים. אומר מותר. למה? הוא לא התכוון לצלול את האוזניים, הוא התכוון לחרוך את השיער. אבל אם כיוון לשם בישול, כגון שהסיק התנור לבשל בו, הוא לא ידע שהתנור יש שם בפנים בשר, אבל הוא הדביק את התנור על מנת לבשל, ונתברר למפרע שכבר היה שם בשר לפניכם והבשר הזה נצלה, מה דינו? על פי שלא כיוון לזה הבשר שהרי לא ידע בו, אסור. ולכן מקרים כאלה לא ייתן לגוי להדליק, אלא לכן המקומות שהיום פחות או יותר מקפידים. האמת, אגיד לכם את האמת, מניסיון אני אומר לכם שכל הבתי אוכל וכל המסעדות זה לא מעלה ולא מוריד כמעט המשגיח שנמצא שם. מעלה ומוריד אם בעל הבית או מישהו מהצוות של הבעלים אכפת לו והוא יראה שמיים, אז הוא ישתף פעולה ויזהר. ודאי יש תקלות בלי סוף, כי בלי סוף הגויים עושים דברים ומתערבבים דברים. אז אם יש שם יהודי טוב, אז הוא נזהר, הוא מראש מדליק את האש, את התנור, הוא מראש מכוון בלילה כשהוא הולך, הוא מכוון שעון שבת בשעה 5 בבוקר, שאז בכלל הם לא מגיעים, הם מגיעים ב-6. השעה לפני זה זה דולק, ואז המצב הוא יותר טוב לגבי אפייה. לגבי בישול זה מועיל רק לאשכנזים. בספרדים בישול זה לא מועיל.
אפשר לקחת
אפייה גם
נגיד
מריסים
אוף לתנור,
ברגע שהוא
דולק הוא לא
עושה
שום פעולה.
זה לא נקרא אפייה. אוף בתנור, בשר בתנור, דגים בתנור, זה בישול גמור.
אני שואל מצד הרי כל העניין שהוא בעצם בוחש.
לא, 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 לא בגלל שהוא בוחש. הגזרה הייתה על לחם והייתה גם על בישול. שני דברים שונים. ובלחם התירו שגירת התנור, אבל בבישול לא התירו שגירת התנור. לכן בבישול שגירת התנור, אפילו זה תנור. לכן בתנור יש לנו בעיה. אותו הדבר פלאפל וצ'יפס, אפילו שהיהודי התליק, ובא הגוי והוסיף כמה צ'יפסים, הצ'יפסים שהגוי הוסיף זה עשו. שאחד אחד הכל היהודי עושים. כן, חביב.
פלאפל, יש לו חברכים.
מה? יכול להיות שאתה צודק. גם חומוס, לנגן חומוס גם לא עולה על שולחן מלכים. תלך לכל המסעדות היוקרה, או תלך לכל בתי אוכל והמלונות, יגיד לך לא במחוזותינו, לא פה. לך מעבר לכביש.
אם זה פלאפל שנעשה בבית,
אם זה
פלאפל שנעשה בבית, בלי
מטועס. אני לא יודע, צריך לבדוק אם זה עולה על שולחן מלכים או לא. האמת שיש שינויים בדברים האלה. כל יום משתנים, הם מתעדכנים בכל מיני המצאות של השפי.
רב, חילוק בין
יכול להיות, סליחה, יכול להיות שיש סוג פלאפל יוקרתי שיעשו אותו עם, אני יודע, עוד כל מיני ירקות כאלה, או איזה שם כזה, שם ברזילאי. אז יכול להיות שזה כן יהיה.
הרב, עולה השולחן מלכים וכאילו עולה פעם אחת, או שזה דבר שהוא מקובל
ונהוג
שהוא
יעלה השולחן
מלכים?
זאת אומרת...
זה ערב מזרחי פה בירושלים, ושם הוא באופן חד פעמי...
לא, ערב מזרחי זה לא אינדיקציה. אינדיקציה זה בית מלון, שדואג לאורחים היוקרתיים שמגיעים, שהם אנשים יחסית בעלי רמה, והוא מביא אוכל עם רמה. אז השאלה אם זה אוכל עם רמה או לא.
אז אם יש מלון בירושלים שכן מגיש הרב, מלון יוקרתי בירושלים,
שמגיש
סכום.
כן.
אני
חייב כעולה. כן. כן.
אני זוכר להשאיר לי בראש שיש מישהו שמחלק, כל הפעמים קראתי לרב יעקב יוסף, הוא אמר שיש חילוק בין חשמל, בין תנור חשמלי. התנור החשמלי שלנו הוא שונה, זה בחילוק בדין הזה.
שמע, בואו נרד מזה. כולם בנו בניין על סמך שיטת רב שלמה זלמן אוירבך. הוא יחיד בשיטה הזאת. שלמה זלמן אוירבך סבר שהחשמל זה לא דאורייתא. זה חריפות. ואנחנו לא יכולים להנחיל הלכה על סמך סברה. זו סברה מאוד יפה. הוא טוען כך. שהחשמל הזה איך הוא עובד, הדלק שלו בכלל לא, זה לא חשמל. אין חשמל במפעל. יש שם דלק, שהדלק הזה נשרף ועובר תהליך שהתהליך הזה מיוצר חשמל. אז כל דקה זה חשמל אחר. נמצא חשמל שהדלקת אותו כעת, בעוד דקה הוא הלך, ובא במקומו מישהו אחר, זה תגובת שרשרת. אבל אם אנחנו נכנסים לזה, תדע, אתה לא תגמור אף פעם. כי גם הנשימה של הבן אדם, זה לא אותה הנשימה שהוא נשם מקודם, והיה כבר סיפור כזה, אישה אחת שנתפסה תחת בעלה אשת איש, והיא טענה שבעלה עבר ניתוח לב פתוח, ובניתוח לב פתוח מוציאים את הלב ממקומו ומחברים אותו ללב מלאכותי, ולפי ההלכה זה יקרה מת, זה איש אחר עכשיו, ולכן פקעו הנישואים. אז אין הדין אשת איש. והיה עורך דין אחד בארצות הברית שהוא היה קצת מתעסק במדע, שפעם בא להציל רוצח שרצו לדון אותו למוות. הוא אמר זה לא האיש הזה. למה? וראיות שתאים בגוף מתחלפים כל יום וכל חודש, עד שבמשך 7 שנים כל התאים האלה שהיו בגוף הלכו ובמקומם צמחו תאים חדשים. אז הוא טען שזה לא הרוצח. אתה מבין? אז זה שוב, זה קשה מאוד לבנות על זה. אז מה טען רב שלמה זלמן? לפי דבריו, כל המצות שנאפות בחשמל הן פסולות, כיוון שזה לא נעשה מכוח היד של האדם, כי אתה הדלקת את המכונה, אחרי דקה ההדלקה שלך איננה, וכעת בא חשמל חדש. אבל מחילה, אם לא שאני הדלקתי זה לא היה עובד. וכן בשבת, הוא רצה לפתור בשבת את המחלל שבת בהדלקת בכל מוצרי החשמל למיניהם, וממילא גם את בישולי הגויים, ממילא את כל הדברים השאר. אבל זה בסך הכל זה בא מכוחו. אדוני, חכמים, רשב"א מפורש, חכמים לא חילקו. זה לא ייתכן שאני אגיד גוי שאני מכיר אותו אסור לי, גוי שאני לא מכיר אותו יהיה מותר לי. אין דבר כזה. לא פלוג רבנן. זה שוב, זה להתחיל, זה טוב בשביל פלפול להבין את הסוגיה, אבל במסקנה שורה תחתונה זה לא יעזור. אז יוצא למסקנה שאם הוא בישל, הוא התכוון לבשל, זה אסור, אבל אם לא, פה הביא עוד חילוק, שאם ידע שהיה בשר בתנור והכוונתו הייתה לחמם את הבית, הרי הם היו גם משתמשים בתנורים של החימום, זה נקרא תנור בית החורף, כך שמו בהלכה. בכל זאת זה אסור. למה? שהוא ידע שיש שם בשר. מרן כתב...
אם לא ידע שיש
משהו מקודם. כן. מרן כתב, ולא ראיתי אחד מהפוסטים שכתבו כן, משום אחי בשולחן ערוך ישמיתו. ומי אוהבי מן הפוסטים פסקו וכתב בהפסד מועט אסור, והשן לסברת הטוב די מה. אבל בהפסד מרובה מותר. כן. זהו. השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. חיים טובים ומוכשרים, בטוב ובנהדים, לאורך ימים ושלום חיים.